Rachem Aduya, Im Hatzili, Yabashot Arba, Vechama Ulevana, Yaduya, Ufnim Shel Kol Chesed Em Latama, Velibi Elchena, Ulcha Vishena, Egan Shel Natea, Velibi Elchena, Ulcha Vishena, Egan Shel Natea, לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תורה.
שתי ציטטות יש פה. אתם שמעתם על ג'אטה קמאלה? ג'אטה קמאלה זה אוסף של סיפורי הלידה של הבודה. אוסף מאוד יפה שבודה עצמו מספר על הגלגולים הקודמים שלו. פעם הוא נולד כצבי, פעם הוא נולד כמלך, פעם הוא היה בודיסאפה שנתן את גופו לנמרה, אתם זוכרים את הסיפור הזה. כל מיני סיפורים הם יפהפיים, כי הם מלמדים אותנו בדרך איך קרמה עובדת, איך מתרגל בודיסאפה, ומפתחים בנו רוחניות מאוד יפה. הרבה פעמים חושבים שזה סיפורים לילדים, וזה נורא יפה לספר אותם לילדים, אבל הם לא נכתבו כסיפורים לילדים. במקור, הבודה סיפר אותם למצרים שלו כדי לעורר אותם לפרקטיס. אז פה יש איזה סיפור ארוך על הבודיסטטווה שנחטף על ידי קניבל, מישהו שאוכל בשר אדם. והקניבל הזה חוטף את הבודיסטטווה ומתכוון לבשל אותו ולאכול אותו. והבודיסטטווה מאוד מאוד עצוב ומתחיל לפתור. וכמובן שהקניבל חושב שהוא בוכה בגלל הפחד ממוות, הפחד הרגיל שיש לאנשים ממוות, שהם לא מתרגלים, כי הם אחוזים בגוף, מפחדים לטועם מהגוף. עכשיו כמובן הבודיסטטווה לא בגלל זה בוכה, נכון? למה הוא בוכה? כי הוא הולך לא להספיק, עוד יש לו עובד מעשים טובים שצריך לעשות בעולם, הוא לא יספיק לעשות אותם. אבל כמובן הקניבל לא מאמין לו, כי הוא לא מאמין באדם שחי בצורה כזאת. אז הבודיסטטווה מנסה להתמקח עם הקניבל, הוא נכנס איתו למשא ומתן, הוא אומר שהוא מבטיח לו שהוא יחזור וימסור את עצמו אם הוא ייתן לו ללכת לשמוע דרמה. איכשהו משכנע אותו והקניבל משחרר אותו, תמורה בהרבה מנחה או משהו כזה, והקניבל משנה ללכת. בסופו של דבר הקניבל בא יחד איתו לשיעור דרמה, ואז כתוצאה מהשיעור דרמה הוא מוותר על הארוחה. כן, אז אותו פחד שיש לאדם רגיל שהקניבל מייחס לבודיסטטווה, הפחד הזה יש אותו כמעט לכל האנשים, והוא לא משרת את אף אחד. הוא לא יעיל לחלוטין. אז מה עוזר אם אתה מפחד שהכל יקרה מעליך? הכל יקרה מעליך. זה לא בונה אותך לכלום. זה לא מונע את המוות. לא מונע את העובדות האלה. ובאת רבוצ'ט שהיה כל כך מעבר לכל הפחדים האלה. הוא יושב ומתאר לנו איך הוא רואה בטלוויזיה סרט, ושם בסרט מישהו בוסס. וכל המשפחה מתאספת סביב הבוסס, ואוחזים בידיו, ואוחזים ברגליו, ואומרים, אל תלך, אל תלך. כולם יכולים להחזיק אתכם מכל הצדדים ואתם תלכו. כשהגיע הזמן ללכת, הולכים. רוב האנשים, אנשים רגילים שהם לא מתרגלים, באים עם המון פחד המוות. הם אחוזי פניקה. והם מבצעים המון מעשים רעים כי הם לא מבינים כמה ולא מבינים רכות. וכשמגיע המוות, הזיכרון של הדברים האלה מענה אותם. רוב האנשים מתים כשהחרטה מענה את ליבם. אני תמיד מספר את הסיפור שסיפרה לי חברתי הטובה, שהיא חברת ילדות שלי, וניכרתי שם הרבה בבית. זה היה בית נפלא, היו ההורים נפלאים, היו כל כך מכניסי אורחים ואוהבים, שהיה נורא נעים להיות שם, אז אני הייתי שם הרבה. אני מאוד אהבתי שני ההורים שלה, הייתם מאוד עזרו לי בחיים. היו אנשים נפלאים. והיא סיפרה שכשאבא שלה היה בן 60, הוא קיבל התקף לב. וביום שהוא קיבל התקף לב, הוא התחיל להרגיש רע, ואמר לו, אשתו, אני מרגיש רע, אני אסע לבית חולים, ואם הוא נהגה רק הוא נהג, אז הוא היה צריך לנהוג את עצמו לבית חולים, הוא לא ידע שיש לו התקף לב. הוא באמת היה לו התקף לב, הוא הגיע לבית חולים והוא מת. בדרך לבית חולים, הוא הרגיש רע, עצר את האוטו, וירה לברכת אמא וביקש ממנה סליחה על כל העוולות שהוא עשה לה. זה היה מעונה על ידי חרטה, אז דבר שהוא עיקר אותה כל חייה. אני לא ידעתי את זה, ואני ביקרתי שם הרבה, לא היה לי מושג. יותר מאוחר החברה שלי סיפרה שזה סוד תוסיף. כולם חשבו עליהם כמשפחה נפלאה. וזה היה אדם שכל יום יקרה בשתו. וביום מותו הוא היה מעונה על ידי חרטה הזאת. אבל רוב האנשים אפילו לא מגיעים לבקש את זה. הם מעונים על ידי חרטה של המעשים שהם עשו. ואז כשמתקרב המוות, הם אחוזי חרדה. גם בגלל ההצמדות לדברים החומריים, וגם בגלל, הם יודעים מה מחכה להם, הם שומעים את רעש הגיהנות באוזניהם. יש אנשים שמדווחים על זה, אנשים שעובדים בהוספיס, אנשים שומעים את הרעש כבר, הם יודעים לאן הם הולכים, לפעמים הם רואים את המראות, ואז אי אפשר לעזור להם, זה מוכן מדי. הקרמה הזאת שמשליחה אותם לקיום הבא, מקשיבה את זה.
עכשיו את אומרת שהקרמה מתחילה, לפני שנפרדו מהגוף,
אלה שהולכים לגיהנום, זה קורה כל כך מהר שכן. אלה שהולכים לקיוק הסובב, הם לפעמים יודעים לפני שנה. וזה קורה מיד. אותו 5 שניות הם בגיהנום.
קורה מצב כזה שבגבול הבא, יכול לתקן?
אם הוא נפל לגיהנום? אם הוא נפל לגיהנום, זה המון המון סבל, הוא מאוד ארוך, אבל הוא גם מטהר. וזה שסבלנו, אז הקרמה הזאת מתקלה. אבל זה המון סבל, את לא רוצה שאף אחד שאת אוהבת ילך לשתור, זה סבל נורא, בדיוק כמו שמתואר בתיאורים של דנטה.
אני אומרת, זה סבל נורא, אבל אנחנו כולנו יודעים שרובנו מגיעים לשם.
כשזה הפוק, זה ניתן לי לא האמת, אם את מגיעת, לגמרי ניתן. זה רק קורה אם את לא מבינה, אז את מפלת.
כשראיתי הרבה מוות מדומי בטח וזה, אני חושבת על אנשים שבאמת שהם המון המון פחד והמון המון חרטה, יודעים שהם הולכים למות, אבל גם בין אלה היו כאלה שהגיעו למי שקט, זאת אומרת, דרך הטיפולים והעבודה איתם. אני שומעת אותך אומרת, אני נדמה לי שאני מזהה את הצלילים שאת מדברת עליהם, אבל אם יכול להיות שיש...
אם את יכולה להביא למישהו למצב של שקט בזמן הגזיסה, את עושה להם תורה נורא גדולה. את עושה להם שירות נפלא, כי זה מגדיל את הסיכוי שלהם שלא ליפול, כי בעצם המעשה שלך אולי תשופעל קרמה יותר טובה. אם אתם יכולים לעשות איזו ברכה גדולה, אם מישהו שאתם אוהבים ואתם נמצאים ליד ארץ הדווי שלו, לדבר איתם, להזכיר להם את הדברים הטובים שהם עשו בחיים שלהם, לא את הדברים הרעים. אם הם מרגישים חרטה ורוצים להתוודות, תשנו להם, זה דבר נפלא. זה מנהל קתולי וזה דבר נפלא לעשות, גם לפי יהודיזם. תנו להם להוריד את זה מהלב. כי לפעמים על זה שמדברים על זה, והם מרגישים חרטה על זה, כל עוד הם בחיים, אז אולי זאת לא תהיה הקרמה שתשליך אותם. אז נורא טוב לתת להם לדבר על זה ולהתוודות, ולתת להם תחושה שנסלח להם. תסלחו להם אתם, זה נורא טוב. ולכוון את המחשבות שלהם לכמה, למה הם עשו כן טוב. זה עזרה נפלאה שתשליך להם. כמה זה יצליח? בפי הקרמה. אבל מצידנו אנו זה יהיה נפלא לעשות את זה למען הזולת. אבל בואו נמשיך. אתם זוכרים לבודיסטווה, שהתמקח עם הקניבל? הוא אומר שם בפסוקים של... אני לא חש שום חרטה, אני כבר תיהרתי את כל הדברים האלה. עשיתי הרבה טוב בעולם. הוא אומר, מישהו ששוכן בתוך הדרמה, מה יש לו לפחד? הוא אומר, לא נשארו לי שום מעשים רעים לטהר. הפסקתי את כל מסע הרעים. צריך לטפח את המוסריות, את ההתנהגות האתית. והוא אומר, צריך לתרגל הרבה את שיעור המיטת המדיטציית המוות. שכאמור, נעשה אותם קצת מה הבא. עכשיו בואו נעבור על מה שנקרא צ'ינצ'ילוק שי. צ'ינצ'ילוק זה השקפה שהיא הפוכה. זה צ'ינצ'ילוק. זה שגיאה, זה התייחסות שגויה למציאות. ושי פירושו 4. היה מאסטר גדול בשם מאסטר אריה דבה, שהוא היה הודי, תלמיד של נגארג'ונה. נגארג'ונה חי בתחילת האלף הראשון, מהמאה השנייה ואילך, לא יודעים בדיוק מתי. אריה דבה חי בערך באותה תקופה, הוא היה תלמיד של נגארג'ונה. והוא מדבר בכתבים שלו על 4 השקפות שגויות חזקות שיש לכולנו. ואחת מהן, שזו שרלוונטית לנושא שלנו, היא ההשקפה שרואה דברים שמטבעם הם ברי חלוף בתור קבועים. איך אנחנו יודעים שיש לנו את השגיאה הזאת במחשבתנו? אנחנו נוסעים לאיזו פגישה חשובה, והאוטו מתקלקל בדרך, ואנחנו מתעצבנים. למה מתעצבנים? כי זה אמור לא להתקלקל עכשיו, כי אני עכשיו במהר. אבל דברים כל הזמן משתנים, דברים כל הזמן חלופים. כל מה שקורה שינוי בלי צפוי, ואנחנו מתעצבנים, זה אינדיקציה לזה שיש לנו את הצ'ין שלו כזה. את ההשקפה הזאת, שרואה דברים שמטבעם הם לא קבועים בדור קבועים. אנחנו מצפים שדברים יתנהגו בדרך מסוימת. למה? כי אנחנו מצפים מהם. אבל הם הולכים לפי הקרמה, לא לפי הציפיות שלנו. אם נגמרת הקרמה, נגמרת הקרמה. המדיטציות האלה, הצ'י והמטרפה שאנחנו מדברים עליהן, הן בדיוק האנטידוט לצ'ין שלו כזה. אז זה כשעצמו, תחשבו, יש לזה מיד אפקט על החיים האלה. כי כל פעם יקרו לכם דברים לא צפויים. אם אתם מבינים שזה הטבע של החיים האלה, כי החיים האלה כל הזמן מנוהלים על ידי כוחות קרמיים. אנחנו עוד לא חלפנו מעבר לכך. יש מקום כזה, אבל עוד לא הגענו אליו. זה הגיע להערה, או קרוב מאוד אליו. לפני זה אנחנו תחת בשליטת כוחות קרמיים, וכוחות כוחות קרמיים, וכל הזמן הפשרה שזרעים קרמיים, וכל פעם אנרגיות שעולות וגוברות ומתקלות, גוברות ומתקלות, כל הזמן. אז סיפרתי לכם את הסיפור שלי, שחזרתי מהסדנה הזאת והתברר שפרצו לנו לביאור, כאן זאת את הסיפור. ואיכשהו היה איזה חסד בסדנה הזאת, שבאתי במגע מהחלופיות, ובאנו הביתה, וראינו שניסו לגנוב מהבית, דיברנו את הגנבים והם ברחו באמצע. האפיזודה מוכיחה שזה אפשרי. אפשרי להגיע למטר הזה שיקרו דברים שהם לא צפויים, והם לא נעימים, והם לא כמו שתכננו. ואנחנו לא נבהלים, ואנחנו לא מגיבים בפאניקה, כשאנחנו מבינים היטב את הרעיות ואת החלופיות. ואותו מאסטר הידר מזהיר את האדם, את המתרגל, שהוא עדיין נתון לחסדי שר המוות. הוא אומר, אל תשב שם השנה ותיתן לשר המוות לבוא ככה סתם. הוא אומר, אין גישה גרועה מזאת. אין גישה גרועה מזאת. לשבת שם שנה, לא לעשות כלום, לתת לחיים להתנהל, וכשהמוות בא ובא. חייבים לעשות את המדיטציות שאנחנו מדברים עליהן. ואספקט חשוב של המדיטציות האלה, ונעשה אותו כשנעשה את הסדנה, זה להתעמת עם הרעיון שאנחנו לא בני המוות כרגע. אנחנו נתונים לחסדי שר המוות. להתמודד עם הרעיון הזה באופן מאוד ישיר. אדם שמתרגל בצורה כזאת, מפנים את הוודאות של המוות, שזה האספקט הראשון במדיטציית המוות, הוודאות של המוות. ואדם כזה יתחיל לאט לאט להשתחרר מהחזות בחיים האלה. כי אנחנו נאחזים בדברים ארציים כל עוד לא הפנמנו את הרעיון הזה מספיק. כל עוד לא הפנמנו, אנחנו לוקחים מקלט בדברים ארציים. במסעדות טובות, בבילויים טובים, בטיפוח הגוף שלנו, במסיבות, במה לא. מחפשים להרגיש טוב, או מחפשים מוניטין, מחפשים ממון, מחפשים תהילה, וכך הלאה. ברגע שאנחנו מבינים את הוודאות של המוות, ושאנחנו לא בני המוות, אז האחיזה בדברים האלה בהדרגה יורדת, מכיוון שאנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לקחת את אחד מהדברים האלה איתנו, והמוות בטוח יבוא. ולא בטוח מתי יבוא. אין שום בדיוק מתי יבוא, וזה האספקט השני. ואז, בתוצאה מההתחמצות עם הוודאות של המוות, אדם כזה מגיע להורדת האחיזה הזאת בחיים האלה, ואז כשמגיע רגע המוות, הפאניקה הזאת שדיברנו עליה, אותו סוג ראשון של פחד בעת המוות, שמקורו בזה שאנחנו נמלצים להיפרד מהדברים האלה שאנחנו כל כך אחוזים בהם, הפחד הזה הולך. אנחנו מגיעים אל המוות בלי הפחד הזה. צ'נדרה קירטי, היה חכם בודהיסטי מאוד גדול שחי במאה השמינית או התשיעית בהודו. הוא כתב באור על נגארג'ונה ומבהיר לנו דרך האמצע שהיא כל כך חשובה לתרגול שלנו, הפרסנית הנגניקה. אנחנו אומרים שהוא סוף סוף הציג את הריקוד בצורה האולטימטיבית והנכונה ביותר שלה, שאיתה אנחנו עכשיו יכולים לעבוד ולברוח מהמוות. הוא נתן ביאור על מאסטר אריאדב, אריאדב היה קדום יותר, חי בראשית האלף הראשון. הוא אומר, אותם אנשים שמטפחים את המודעות לכך שהם בני תמותה, האנשים האלה יאבדו את האחיזה שלהם בכל סוג של קיום. ואם אין לנו אחיזה בקיום, אז אין לנו אחיזה בלידה הבאה גם כך. אז האנשים האלה, ממה הם יפחדו בזמן המוות? הם לא רוצים יותר את הקיום הספסרי. אז אותם אמר לי את הרחל בכלל. בגלל שהם לא אחוזים יותר, אז הם לא יכולים ליפול יותר לקיום סבבה. בקורס ארבעה, מה שמחזיר אותנו לקיום סבבה זה בגלל שאנחנו מייחסים פה. אנשים רגילים שאינם מתרגלים חוששים מלוותר על החיים האלה. והחשש הזה של ויתור החיים האלה מונע מהם תרגול עמוק של דרמה, בגלל האחיזה על החיים האלה. והוא מדבר שם על העניין הזה של ללכת ליער. בזמנו, אלה שחיפשו לתרגל רוחניות היו עוזבים את חיי העולם הזה והם הולכים להתבודד להם ביער ולתרגל. חיים של מתבודד, חיים של פרישות. אנשים שעושים את התרגול הזה של התפנית, שמתפחים את התפנית, הפחד מהפרידה מהמשפחות שלהם למשל, או מהרכוש שלהם למשל בזמן המעל, אותו פחד שמביא את הפניקה הגדולה בזמן המעל, הפחד הזה הולך, כי הם כבר בחיים האלה פיתחו תפנית. זה לא שהם בהכרח עזבו את המשפחות שלהם את הרכוש שלהם, אבל הם כבר לא חוזים בדברים האלה. ואז הם יכולים לבוא אל הדברים האלה מתוך חופש מוחלט, ואז זה כיף. אז אתה לא חייב להיות בתפקיד של משפולי, אז אתה יכול להיות אתה, ואז היחסים בינימיים משהו אחר לידינו. אז אפילו בחיים האלה יש להם תוצאות לוואי נפלאות, אבל כשמגיעים למוות, הם חופשיים, הם יכולים עכשיו ללכת לאן שהם צריכים, ולא הפחד מנהל אותם.
איך ללכת ליער ולצאת לריקודי צדות
או לא? זה מילה נרדפת כאן, ללכת ליער פה ללכת לריקודי. אבל מה שאני עכשיו ניסיתי להסביר, עשיתי לזה טוויסט קצת. נכון שללכת לריטריט זה הפרקטיס שבסופו של דבר נכנסה את כל הפחד. אבל עד שהולכים לריטריט, אפשר ללכת ליער בעודנו בעיר, במובן של אני בתוך העולם הזה, אבל אני לא של העולם הזה. אני חיה בבית, אני חיה עם משפחה, אני אולי הולכת לעבודה, אבל אני לא אחוזה בדברים האלה. וכשאני לא אחוזה בהם, אז כל הדברים האלה הופכים לדברים שתומכים בתרגול שלי. כל הדברים האלה עכשיו הם התרגול שלי. הם הופכים לתרגול שלי. בסופו של דבר צריך גם לתכנן ולבנות ריטריט. גם זה צריך וגם זה צריך. אבל בינתיים, עד שאנחנו בריטריט, אפשר כבר כאן ועכשיו להתקדם בצורה כזאת. ומה שאני מנסה להגיד, שזה לא איזה מין גישה של שוויון נפש וכל מה שסביבי. להפך. בגלל שאני משחררת את החיזה, אני יכולה להתייחס סוף סוף לידידיי ולבני משפטי בצורה שנותנת להם חופש. והיחסים האלה אז הופכים לחגיגה. אז כל התרגול הזה שהוא כאילו מיועד לעולם הבא, יש לו תוצאות בעולם הזניה. בקיצור, באותו מלאי שאנחנו רוצים להגיד, זה שהמטרה שלנו זה לפתח את אותו סוג של פחד שאמרנו שנקרא לו גורם מדרבן, לא פחד, שפן נמות לפני שהספקנו להשיג הישגים רוחניים. לא רוצים את הפאניקה של האדם הרגיל שמפחד להיפרד מהדברים שהוא אחוז בהם, כי אנחנו נוותר על האחיזה לפני שנגיע לשם, אז הפחד הזה יהיה. אנחנו לא רוצים את אותו פחד שטבוע בנו בכולנו של להיפרד מהגוף הזה, שהוא מלא בא יחד עם הגוף הזה, כי הגוף הזה בא כתוצאה מכמה ומגעים רוחניים. ברגע שאנחנו משפרים את הקרמה ומתחיל להתגבר על מגיעים רוחניים, השני יורד. אלה שניים לא רצויים. הראשון, אפשר לוותר עליו לגמרי בתרגול. השני קצת יותר קשה, כי באנו איתו. ברגע שבאנו עם הגוף, גם אפשר. אבל אנחנו כן רוצים את השלישי שמדרבן אותנו עכשיו לתרגיל. הגוף שעכשיו הוא כזה עוגן חשוב בחיים, שאנחנו כל כך אחוזים בו, אנחנו כל כך מזוהים איתו. ואומר לנו ג'יסון קאפה, אם אנחנו מתרגלים בצורה כזאת, דרך המדיטציות האלה על מוות, אנחנו יותר ויותר מתחילים להעביר את הפוקוס אל האספקטים הרוחניים שלנו. והדרגה והדרגה, האספקטים הרוחניים תופסים יותר ויותר חשיבות, והגוף תופס פחות ופחות חשיבות. ואז זה עוזר לנו לשחרר את האחיזה בגוף וברכוש ובדברים החומרים. ואז בזמן המוות, הפחד הזה יורד מאיתנו. וזה גם מטיפוח המחשבה, אולי עוד היום יאלץ להתערב מגופי ומחושי. זה עלול לקרות אפילו היום. אז כשמטפחים את המחשבה הזאת ומפנימים את האמת שלה, אם אני חיה לאור המחשבה הזאת בצורה כזאת, אז זה מפסיק להיות חשוב, כי אני הולכת לאבד את זה אולי עוד היום.
אבל הרכוש חייבת מהרכוש, בשביל שנספיק להגיע למה שאנחנו כן רוצים, אנחנו צריכים להתגוף.
יכולים לשים את הגוף ואת הרכוש ביחד, את הרכוש אנחנו יכולים לבצר, אבל על הגוף אנחנו צריכים כן לדבר.
נכון, אבל הקונטקסט עכשיו נהיה אחר לגמרי. זה לא שאני אחזק כי הגוף חשוב, אלא כי אני צריכה אותו כדי להגיע למקום אחר. כי אני צריכה אותו כדי לשרת אותה. זה הסיפור שלה שאני בעלות מזה, עכשיו זה משהו אחר לגמרי. עד עכשיו אם נגמרת הקרמה של יהיה בגוף, אז היא נגמרה. זה לא הגוף בפני עצמו הוא חשוב, הוא חשוב ככלי, הוא אמצעי ולא מטרה. היה שם הולכת כל יום, יושבת חצי יום בבית אבות עם אמא שלי, ויושב שם אנשים שם, כל מיני מצבים קשים, וזה תרגול נפלא של לוותר על האחיזה. יושב שם אדם שהיה רופא, אמרו לי שמעד גיל 80 הוא היה רופא, ופתאום בשבת הוא יושב שם וממלמד לעצמו ואחד לא מבין, מצב מאוד עלום. והנה זה אדם שזכה למעמד וגם כסף, יש שם חדר פרטי, כל מיני, נו ומה? מה אפשר להחזיק מבימה? זה כל כך מאלף לשבת שם, כי אתם אומרים, אנחנו לא שונים. ואני רואה אותם, אחר כך אני רואה את הילדים שבאים לבקר, ואני הילדה שבאה לבקר את אבא שלה. מה ההבדל? רק עניין שכמה שנים אנחנו נהיה שם. זה הכל, מה ההבדל? אז בעצם, בפרינציפ אנחנו כבר שם. והתינוק שנולד היום הוא כבר שם. אם הוא יזכה לחיים ארוכים,
יהיה מזל.
אם יהיה לו מזל, או שלא יהיה לו מזל, אני לא יודעת. זה לא טענות.
שמעתי על מישהו, כאילו היה מורה כזה די ידוע בירושלים לקבלה, אבא שהוא היה מורה גדול מאלג'ריה, שידוע עם ספרים וכל מיני, והיו את התלמידים, והגעתי את התלמיד הראשי שלו, שסיפר לי שהיה מאוד מזר בשנים האחרונות שלו, נפטר לפני כמה שנים, בשנות ה-80 המתקדמות שלו, מורה הגדול עליו, שהוא גם כן הגיע למצב הקטטוני.
אם תסתכלו, תראו, לכולנו יש תקווה שאנחנו מהגוף הזה לא ניפרד. לכולנו יש תקווה שאני מהגוף הזה לא ניפרד. זה יקרה שמה ושמה ושמה, אבל לי זה לא יקרה. איך יודעים שיש לי תקווה כזו? שקורה משהו שפוגע בגוף שיהיה לי מזועזע. כשמישהו דוחף אותי מהגד, אני נלחמת בכל כוחי. לכולנו יש את התקווה הזו. אנחנו גם לא חיים כאילו שזה הולך לקרות לנו היום או מחר. ודרך אגב, האריה שרואה ריקות ישירות, כשהוא יוצא מהמדיטציה, אחד הדברים שרואה, הוא רואה את רגע המוות שלו. וזה למעשה הפעם הראשונה שאנחנו באמת רוכשים ודאות במוות שלנו. זה הפעם הראשונה שאנחנו באמת מבינים שאנחנו לא בני המוות. עד אז אנחנו לא ממש מבינים את זה. כי אנחנו עד אז לא ממש מבינים מציאות בכלל, וכולל את הדבר הזה. אבל אם אנחנו מתרגילים את זה באופן קבוע, את המחשבה הזאת של הוודאות של הפרידה מהגוף הזה, זה בוודאי שיגיע היום שאני צריך לפרד מהגוף הזה. בהדרגה בהדרגה, ההצמדות למחשבה הזאת שאני מהגוף הזה לא אפרד, תתחיל לראות לנו טיפשית, תתחיל לראות לנו מגוחך, כמו שרימפוצ'ה שם שוחק מהסצנות האלה בטלוויזיה. וזה מה שיעזור לנו להתגבר על הסוג השני של הפרד. זה הפחד מלהיפרד מהגוף הזה, שטבוע בנו מעצם זה שבאנו עם הגוף הזה, בגלל שהגוף הזה בא כתוצאה מקרמה ומעבירות ומנגעים רוחניים. הפחד הזה נתגבר, הוודאות הזו שזה יקרה. בינתיים קצת קשה לגמרי להיפטר מן הפחד הזה, אבל עם התרגול זה יבוא. מה שאנחנו כן צריכים להיות מודאגים עוד אותיו, זה שכשיגיע הרגע הזה, שאנחנו נהיה בעלי הישגים רוחניים. וזאת דאגה שראוי שנאמץ לעצמנו. ואז יש צ'אנס שאנחנו נביא לטרנספורמציה רוחנית. ואז גם תבוא התפנית. אנחנו מבינים שזה דבר חלוף. מזה אני אצטרך לקרב. מי שאני חושבת שאני זה לא זה. זה אני צריך לעזור. ואז האחיזה בגוף הזה תלך. אז כאילו באופן פרדוקסלי, אם אנחנו מכריחים את עצמנו להתמודד עם העובדה שאנחנו בני תמותה, זה הופך אותנו לחסרי פחד. זה הופך אותנו מאוד נועזים. בבוקר עם קודשי, אתם זוכרים שאנחנו קצת מסתלחים על הכתבים שלו, והוא מדבר עם התלמידים שלו, והוא אומר, אפילו אלו שכן הגיעו להערה, הם עזבו את הגוף הזה. ובואו תסתכלו, איפה הבודה? הבודה שכן, איפה הוא? עזב את הגוף שלו, נכון? והוא מזכיר שמה, כל המהסידות, זה כל הטנטריקות, יוגים מדהימים שהגיעו לעם רע. איפה הם? גם הם עזבו את הגוף הזה. זה לא שהם מתו במובן הרגיל, אבל את הגוף הזה רובם עזרו, נהיה ככה. הרי פה שש היה למה שלי מדהים. איפה הוא היה? אני באה לטמפל, אני יושבת בטמפל, איפה שהוא ישב שם ונתן את הטיצ'ינג שלי. עכשיו לקחו תמונה שלו בגודל ריבה, עשו על דיקט וגזרו, ושמו את זה לכיסא שלו עם החיוך שלו. אני אומרת, איפה הוא איפה? כשישב פה למה מדהים, ונתן טיצ'ינג, אני מבוצרים הקלטות שלו, אני שומע את הקול שלו, אני רואה את התמונה שלו, אבל איפה הוא איפה כשהוא נתן הנחיות, את ההפך שלו, לעלות על הר גבוה בניו ג'רזי ולפזר. אז אין שום דבר חומרי שנשאר ממנו. כשהבודה עמד לעבור מן העולם, אז הוא נתן את הטיצ'ינג האחרון שלו, והוא אמר, תסתכלו טוב על הגוף שלי, זה הולך להיגמר, אני הולך לעזוב את הגוף. תסתכלו טוב, יש לכם קרמה לראות אותי. מאוד קשה לפגוש את הבודה ישירות, זאת קרמה מאוד נדירה לפגוש את הבודה ישירות. והוא נתן טיצ'ינג, כל הדברים שבאים מקרמה הם חולפים. הגוף, גוף, בשר ודם, הוא בא מקרמה והוא חולף. אז הוא אמר, הבודה, תסתכלו כל האר האטום, הם חלפו, הם עזבו את הגוף שלו, הוא התחיל למנות שם. ובבוא קרים פה צ'י מתחיל למנות לנו את למה, תשעה, רשימה של למות מאוד גדולים, הוא אומר, איפה הוא? אז מה, אתם חושבים שאתם לא תעזבו את הגוף הזה? אני חושב שלכם זה לא יקרה, אפילו הבודה עזב את הגוף. תוך 100 שנה, כל אחד מאיתנו שפה לא יהיה. אולי פחות. אבל ב100 שנה הקרובות, כולנו, שאנחנו פה עכשיו, בתוך הגוף הזה, לא נהיה פה. אולי יהיה איזה ספר עלינו, אז עוד 100 שנה גם את הספר הזה ישכחו. אז מה יש לאחז בדבר הזה? וזה נראה לנו קצת עצוב, אבל זה בעצם נורא משחרר. זה משחרר אותנו באמת להתפנות לעניינים של הרוח. כי את הדברים האלה שאנחנו חוזרים בהם, לא יכולים לקחת, זה לא יכולים לשמור. אז אני רוצה לקשר בין מה שדיברנו עד עכשיו, ובין זה שאמרנו שאנחנו רוצים לא להגיע למוות בלי שהשגנו הישגים רוחניים. אז אני קצת רוצה לדבר על הצד הזה. מה קורה כשכן משיגים את ההישגים הרוחניים? מי שמטפח היטב תרגול מדיטטיבי, מגיע לרגשות האלה של עונג מדיטטיבי שקוראים להם שינג'אן? שינג'אן?
שינג'אן.
שזה הקלות התרגול הזו, זה כשמתרגלים היטב והגוף מרגיש טוב והמים מרגיש מלא עונג. המקום הזה של שם אתה או שינה של המדיטציה המושלמת הזאת, זה המקום שחייבים להגיע אליו כדי לראות ריקות ישירות. לראות ריקות ישירות זה הישג שאף אחד לא יכול לקחת מכם. זה אתם לוקחים אתכם אחרי המוות. זה למעשה מבטיח להגיע לידם. אז זה נורא טוב ללכת עם כזו מין מחשבה, הלוואי שאביא את עצמי למצב הזה בחיים האלה. הלוואי שאביא את עצמי לראות ריקות ישירות בחיים האלה. אני אפעל, אני אעשה הכל כדי להביא את עצמי לראות את הריקות. זה מנטרה נפלאה, כי זה ידרבן אתכם לעשות את העבודה. במקביל למדיטציות על מוות והראיות, צריך את המינוס ואת הפלוס. צריך את החשש הזה, פן נגיע לשם בלי ההישגים, ואז צריך לדרבן את עצמנו להשיג את ההישגים. הלוואי שהגיע בחיים האלה לראות ריקות ישירות. ויגבר הרבה מכשולים בדרך. זה חלק מהתרגול, זה להתגבר על המכשולים בדרך. בין השאר המדיטציות על מוות מביאות והשחרור הזה של אחיזה בעולם הארצי. כמה מתוך זה באמת קשור בשאיפה שלנו לראות ריקות ישירות? בואו נסתכל מהם האחיזות שכל כך אוחזות אותנו בחיים האלה, שאם לא נוותר עליהן, אם לא נצליח להשתחרר מהן, אז נמות במצב של פאניקה, וכאב, וחרטה, ולא נגיע להישגים רוחניים. אפשר להשוות את זה קצת כמו איזה סירה שעוגנת במרינה. אם שמעגנים סירה במרינה, אז קושרים אותה למזח, וקשר ליתדות על הסירה, ומכל יתד קושרים ליתד על המזח. אז כל הכישורים האלה שקושרים אותנו לחיים האלה, עד שאנחנו לא נלמד מה הם, ועד שלא נלמד בדרגה לשחרר אותם, בין השאר על ידי מדיטציית המאמן, אנחנו לא נוכל להגיע לצד השני, אנחנו לא נוכל לשוץ, אנחנו לא נוכל להיות אותו מים של חופשי. ולהגיע לראייה הישירה של החוץ ולהירה. מה זה הקשרים האלה שקושרים אותנו למזח? מה זה האחוזות האלה? אנחנו נקרא להם רגע זהויות. לכולנו יש הרבה זהויות. אנחנו מזהים את עצמנו בצורות שונות. אני אישה, אני ישראלית, אני אימא, אני דודה, אני משכילה, או אני בודיסטית, אני מורה, אני מוכשרת, או אני יש לי כך וכך כסף. זה השפה שלי, זה הארץ שלי. המון, המון, כל אחד מהדברים האלה קושר אותנו למזח ואנחנו חופשיים. עכשיו תחשבו כמה יש לכם, זה הרבה, יש הרבה. כל אחד מאיתנו צריך להתחיל לעשות את העבודה, וזה הרבה עבודה. להתחיל לעשות עבודה, קודם כל לתת לעצמנו דין וחשבון, מה זה הזהויות האלה שאנחנו אחוזים בהן. תדמיינו לרגע שאתם הולכים לכם לבד לבד ביער. אף אחד לא מכיר אתכם משם. הסנאי שבא אליי, הוא לא יודע שאני מורה, הוא לא יודע איך קוראים לי, הוא אפילו לא יודע שאני אישה. כל הדברים האלה שבהם אני מגדירה את עצמי, לא רלוונטי בשבילו. הוא מתייחס אליי בלי זה. תחשבו איך באים אל העולם בלי זה. בלי המשקל הזה על כתפיים. כמה נפלא זה ללכת ככה לבן ליער, לריטריט. צריכה לריטריט עם בן השאר בשביל זה, בשביל א', לזרות את הדברים האלה ובית לאט לאט להשתתר מהם. אז א', להסתכל מהם הזהויות האלה, ואחר כך להתחיל להסתכל עד כמה אנחנו אחוזים בהם, עד כמה אנחנו מושקעים בהם, כי אנחנו משקיעים בהם, ואת כל זה אנחנו צריכים לקחת בחזרה כדי שנוכל להשתחרר. כאילו לקחנו את עצמנו ונתנו את עצמנו לכל הזהויות האלה, ואז מה נשאר? ואז לא נשאר לי את החופש להמריא, כי אני קשורה במיליון קישורים שונים. ואנחנו צריכים ללמוד בסופו של דבר לשחרר כל אחד ואחד מהם. וזה לא קל בכלל. כי מה זה נקרא לשחרר אותם? זה נקרא להפסיק להגדיר את עצמי כמו שאני מגדירה את עצמי. זה נקרא בהדרגה, בהדרגה, לוותר על מי שאני חושבת שאני. למה זה? כי מי שאני חושבת שאני זה לא אני. ועד שאני לא אבטר על זה, אני לא אוכל לראות מי אני באמת. כי זה כמו מסכים, 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 הרבה שמסתירים את האמת ממני.
אבל
יש
שם בכלל מישהו?
מגיע הרגע שחושבת במדיטציה. ונפתח צוהר, נפתח לרגע, אחרי שעשית הרבה תרגול וצברת הרבה חסד ותיהרת הרבה... את יושבת ופיתחת מדיטציה טובה, את יושבת לך מדיטציה ומפתח לך צוהר לעולם אחר, ממד אחר. ויש הזדמנות לעבור בפתח ולהיות חופשייה. וזה יכול לעבור פעם אחת בחיים עם מישהו במזל. אם אנחנו קשורים עם כל הזהויות האלה למזח, אנחנו לעולם לא נעבור, והרגע הזה יכול להיות כהרף עין. ואנחנו אומרים לו, עכשיו אני צריכה לאכול לנץ' וזהו. והאחיזה הזאת בלנץ' גומרת את הרגע. אז אנחנו מכינים את עצמנו לרגע הזה של החופש, על ידי שאנחנו בהדרגה נותנים לעצמנו דין וחשבון מה זה האחיזות האלה. שהמדיטציה על מוות עושות את זה, וזה מהצד השני. זה כמו מדיטציה על מוות. כי במובן מסוים אנחנו צריכים למות לכל הזהויות האלה. כל הזהויות האלה, אנחנו צריכים להיות מוכנים למות בשבילה. לא להיות, אז כמו שאני הולכת שם ביער ואף אחד לא יודע איך קוראים לי ושאני אישה ושאני מורה ושאני מוכשרת ויש לי תארים. וזה מעניין, זה לא עוזר, זה לא עוזר. צריך להיות מוכנים לוותר, זה צריך להיות בעדינות ובהדרגה, עם הבנה למה לעשות את זה ובהדרגה לעשות את זה. אז בואו נעשה מדיטציה ובזה נסיים. עצמו לכם את העיניים. ונסו להרגיע את עצמכם, להיות שקטים שקטים. בחוץ ובפנים. עכשיו דמו שבא מישהו אליכם ושואל אתכם, מי את? או מי אתה? מה הייתם עונים להם? איך הייתם מגדירים את עצמכם? תנסו למצוא כמה שיותר שמות תואר שאתם מעניקים לעצמכם. תנסו לתאר את התמונה באופן מלא עד כמה שאפשר. תספרו להם הכל על אודות עצמכם. נסו לאסוף את כל הזהויות האלה שיש לכם, כמו אוסף של תמונות סביבכם. כאילו יש הרבה תמונות שעוטפות אתכם, של עצמכם. ונסו לראות כמה גדולים נהייתם. עד כמה העטיפות האלה משמינות אתכם, חוץ מגופכם. כמה הגדרות יש לכם של עצמכם? כמה אנשים, כמה דברים, כמה מקומות, כמה חפצים משתתפים בהגדרה הזו שלכם את עצמכם. ועכשיו נסו להסיר את ההגדרות האלה מעל עצמכם, אחת אחרי השנייה. ונסו לראות אם אתם יכולים למצוא שם משהו, איזה ליבה. איזה משהו שישנו שם באמצע, שאין לו שום קשר לשום דבר בחוץ. למשל, אילו היה לכם ארץ אחרת, או אילו היה לכם גוף אחר, או אילו היה לכם זיכרון אחר של עצמכם. אילו מי שבא והחליט לכם את הדברים האלה למשהו אחר, מה היה שם נשאר שאתם עדיין מזהים כאתם? האם יש כזה? האם זה עדיין אתם?
מה נשאר? אם נשאר לכם איזה ליבה שמה, אתם יכולים בהזדמנויות אחרות לחזור על המדיטציה הזאת ולנסות לפרק גם את זה. ואם עוד פעם נשאר ליבה, תנסו להמשיך ולחפש את הקשרים האלה למזח ולנסות לפרק גם אותם. וחשוב לעשות את זה שלב אחרי שלב, לאט לאט. בטח עלו לכם יחסים שיש לכם, אולי אני אימא, אולי אני בת. אתם מתחילים להסתכל על היחסים שיש בחיים שלכם עם אנשים אחרים למשל. ותתחילו להסתכל מה בתוך המערכות יחסים שיש לנו בא לשם ומחזק זהויות שיש לי אודות עצמי.
אני הרגשתי את ההיאחזות כשהגעתי לסוף. הרגשתי שלא יכולה להיפרד ממשהו, מוכרח להיות שם משהו.
יופי. אז זה סימן שצריך לעשות אותם שוב ושוב ושוב. זה תהליך הדרגתי, הוא גם נפשי. לא אונסים את עצמכם, אתם הולכים לאט לשם. מגיע יום שהחופש יותר יותר מיותר. למה? בגלל אותו אדם שהתחלנו ממנו היום את השיעור, אתם זוכרים? המדיטציה הראשונה שעשינו היום, שמנו את האדם הזה מולנו שסובב, בשבילנו, בשבילנו. אם לא נוריד את כל השכבות ונשאר שמנים ואחוזים, לא נוכל לעזור להם. אנחנו נסבול וכל העולם סביבנו נסבול. כי כך אנחנו יוצאים אותו, אנחנו צריכים לעבור דרך הצוהר כדי שנוכל לעזור להם. וזה דורש את העבודה לפני. זאת עבודה מדהימה, מדהימה, נפלאה. אבל צריך לדרבן את עצמנו לעשות אותה על ידי המדיטציה שלנו. הרבה פעמים אנחנו שומרים על מערכות יחסים עם אנשים כי זה מחזק לי זהות מסוימת של עצמי. כי אני נוטה לחשוב על עצמי באופן מסוים והמערכת הזאת מחזקת את הדבר הזה, זה נעים לי לחשוב ככה על עצמי. אני אוהבת את הבן אדם הזה, כי הוא גורם לי להרגיש טוב עוד את עצמי. הרבה פעמים זה המערכות שיש לי. זה לא משרת אותי. זה מחזק את הזהויות שקושרות אותנו. אם זאת הסיבה שאנחנו במערכות יחסים, זאת לא סיבה טובה. מה הבעיה עם זה? אנחנו נצמדים לדברים האלה, אנחנו נאחזים בדברים האלה, ואז הם הופכים לבית סוהר שלנו. וזה לא שלוותר על כל מערכות היחסים, זה לא רעיון, אלא אם אנחנו מסתכלים היטב, רוב מערכות היחסים שלנו הן מאוד מונעות על ידי מינים אנכיים. זה גורם לי להרגיש טוב, זה גורם לי לראות טוב בעיני עצמי, זה מחזק לי משהו שמחזק את האגו שלי. זה לא משרת אותי, כי האגו שלי זה הצורך הגדול שיש. ואם אנחנו כל כך נאחזים בדברים האלה, כמה זה הופך לבית סוהר. אז מה הקריטריון פה, למשל במערכות יחסים? צריכים לשאול את עצמנו, עד כמה אנחנו מוכנים לוותר על הדברים האלה בקלות? מה אם ייקחו את הבן אדם הזה ממני? איך אני אגיב אז? זה יהיה לכם אינדיקציה, כמה היחסים האלה בריאים? כמה אתם אחוזים בבן אדם הזה? אם אתם אחוזים בהם, הם קובלים אתכם. אולי טוב לכם על ידם, אבל הם קובלים אתכם. לא הבן אדם, ההתעמדות שלכם באותו בן אדם. וזה לא מדובר רק במערכות יחסים, זה מדובר בתארים, זה מדובר במשרות, בכל דבר. השאלה היא תמיד, מה הם ייקחו את זה ממני? מה יהיה אז? זה קריטריון לכמה בריאות וכמה סמסרה יש בדבר הזה בחיים שלכם, בזהות הזאת בחיים שלכם. זה תפקיד נפלא, זה דורש מאיתנו להתבונן בחיים שלנו, ובהדרגה בהדרגה להבין איך בנינו אותם, ואיך קבלנו את עצמנו בסמסרה דרך האלו שלנו. ככל שנקדים לעשות את זה וניטיב לעשות את זה, ככה ישתפר התרגול שלנו, ככה תתעמק המדיטציה שלנו, ככה נגדיל את הסיכוי שלנו
לראות ריקות ישירות בחיים האלה. שזאת משימה גדולה וקשה, אבל אפשרית. אבל היא דורשת אומץ, היא דורשת התבוננות ישרה ולתת לעצמנו דין וחשבון כנה לגמרי על איך אנחנו קובלים את עצמנו. וכאמור, הרגע הנפלא הזה שעשוי לבוא באינדיקציה שבו פתאום נפתח הצוהר, אם אנחנו נורא שמנים עם כל הזוויות האלה, אנחנו לא נעבור דרך הצוהר. הוא קטן, הוא קטן. אנחנו צריכים לבוא לשם, קלים קלים. אז אני רוצה להודות לכם.
תודה לך.
היה לי ביקור מאוד נפלא איתכם. ותהיה טוב.
Yesumah Yifachim Aduya Im Haratzili Yavashot Lahava Bechama Ulvana Iyaduya Ufinim Shel Kol Chesed Vatava Belibi Yerchema ולך אני שינה, כגן שנת הערה. בלבי ירחנה, ולך אני שינה, כגן שנת הערה. אור יקרנו בך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו תוהה. כל עשייתי זוהה רוחה, אשימו נא כל אחד לבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משנינו הם נובעים. ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משנינו הם נובעים.